כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, חפתת בניסן, תשע"ז, ערב ראש חודש אייר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף צדי ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אין נוהגים לומר סדר יום כיפור קטן היום, ואין מתענים בערב ראש חודש לפי שנהגו שלא להתענות כל חודש ניסן, כמו שכותב הרמ"א בסימן תף חפתת. וכף החיים כותב שלדעת השולחן ערוך אפשר להתענות. הוא מסיים בשם הגאון אחידה שאין להתענות כלל, כמו שאומר הרמ"א. והזמן שבין פסח לעצרת מסוגל לרפואה, כמבואר במסכת שבת דף קוף ממזיין עמוד ב'. אמר שמואל, כולה שקיאני, כל המשכין לרפואה מדיפחה ועד עצרת המעלו. הם מעולים וטובים מפסח ועד עצרת. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף צדי ב' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו את השאלות הבאות, כעת נציג גם את התשובות לצידן. שאלה ראשונה הייתה על דף צדי ב', לשם מה הוא צריכה הגמרא להעמיד שמדובר כשדמי בשר לחרישה שווים לדמי בשר לשחיטה, והתשובה שאם לא כן אפשר לדעת לפי כמה ששילם אם קנה לחרישה או לשחיטה. שאלה שנייה, אם דמי בשר לשחיטה שווים כדמיו לחרישה, מה נפקא מינה אם מקח טעות הוא או לא, והרי שוויו כדמים ששילם? התשובה, נפקא מינה לטרחה שצריך לטרוח לשוחטו ולמכור את הבשר. שאלה שלישית, מה הדין במקרה שטוען שקנה לחרישה ונמצא נגחן ומדוע? והתשובה, לרב זה מקח טעות כיוון שהרוב קונים לחרישה, ולשמואל זה לא מקח טעות כי לא הולכים אחר הרוב בממון. שאלה רביעית, האומרת בתולה ניסיתי והוא אומר אלמנה נסעתיך, מה יעידו עדים ויוכיח שכאכן הייתה בתולה? התשובה, שיצא בעינומה וראשה פרוע. שאלה חמישית, מדוע לא הולכים אחר הרוב של הנשים הבתולות שהן נישאות? משום שרוב הנישאות בתולות יש להם קול, וזו שאין לה קול, יתרע לרובה. הרוב שלה התערער. והשאלה האחרונה, דף צדי ב', מהו קוביוסטוס? והתשובה, לרשבם גונב נפשות. לרבינו חנן אל משחק בקוביה. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף צדי ב' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, ניכר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע, חפתת בחודש ניסן תשע"ז, ערב ראש חודש אייר. הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו ללימוד דפינו היומי, הלא דף צדי ג' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי ב' עמוד ב', שבע שורות מתחילת העמוד, בנקודותיים ובסוגריים, מן המילים סימן, אישה ועבד, שור, שורין ופירות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בפנינו בגמרא סוגריים, שבתוכם כתוב סימן. סימן שעשו חכמי התלמוד למשניות והברייתות שהגמרא מביאה להוכיח מהם את דין הולכים במעון אחר הרוב, כפי שמצאנו בהרבה מקומות בשס, שעשו סימנים כאלה כדי לזכור את הלימוד. והסימנים שמביאה פה הגמרא, אישה ועבד, שור, שברים ופירות, כאמור, אותם דברים שעליהם תדבר עכשיו הגמרא. מקשה הגמרא על רב, מי טבעי, הקשו בני הישיבה על דברי רב. שנינו במסכת כתובות בדף תדבב עמוד ב', האישה שנתלמנה או נתגרשה ובאה לתבוע כתובתה, ומדובר שטוענת שעבדה כתובתה או שמדובר במקום שאין כותבים כתובה, והיא אומרת בתולה ניסיתי, וכתובתי 200 זוז, והוא הבעל שגרשה אומר, ואם מדובר באישה שנתאלמנה יורשים אומרים, אלמנה נשאה חווינו, או הבעל שגרשה אומר, לא כי, לא כן הדבר, אלא אלמנה נשאתיך, וכתובתך רק 100 זוז, אם יש עדים המעידים שיצא מבית אביה לבית החתונה באינומה על ראשה, אותו צעיף שעל ראשה מכסה את עיניה כמו שעושים במקומותינו ופעמים שמתנמנמת בתוכו מתוך שאין עיניה מגולין, ולכך נקראת אינומה על שם תנומה, או שיצא וראשה פרוע מגולה ושערה על כתיפה שכך היה מנהגם להוציא את הבתולות מבית אביהן לבית החתונה, כתובתה 200 זוז, אף על פי שאין לה עדים על בתוליה ואין יודעים אם נישאת בתולה או בעולה. מדייקת הגמרא, טעם, הטעם שנוטלת בכתובתה 200 כדין בתולה זה משום דעיק העדים שיש עדים שיצא באינומה, הלק העדים, אבל אם אין עדים על הדבר הזה, לא, אינה נוטלת אלא 100 כדין אישה שנישאה, כשאינה בתולה, אף על פי שאין לנו ראיה שלא הייתה בתולה, מכל מקום כל זמן שלא הוכיחה כטענתה שהייתה בתולה ומגיע לה 200 זוז, אינה נוטלת אלא 100 שהמוציא מחברו עליו הראיה. כשהגמרא לדעת רב שהולכים בממון אחר הרוב, והמי, מדוע אם אין עדים, כתובתה רק 100 זוזים? לימה המור, הלך אחר רוב האנשים, ורוב נשים שבעולם כאשר ניסות לבעליהן, כשאין בתולות הן ניסעות. ומן הסתם גם זו מן הרובי, ובתולה ניסעה, וכתובתה 200. אלא ודאי כדברי שמואל שאין הולכים בממון אחר הרוב, ולפיכך, כשאין עידים, אז כתובתה רק 100, וממילא קשה על רב. נציין שיש ראשונים, התוספות ריד ועוד, שכותבים שקושיית הגמרא היא גם על שמואל. משום שבמקום שחזקת הגוף של האישה שהייתה בתולה מסייע לרוב, גם שמואל מודה שצריך ללכת אחרי הרוב. מתרץ את הגמרא מרבינה, שונה המקרה שלפנינו וטעם מיוחד יש בו, שלכן אף לדעת רב אין הולכים בו אחר הרוב. משום דעיק עלי מימר יש לנו לומר, רוב נשים כאשר נישאות לבעלן, כשאין בתולות הן נישאות, ומיעוט נשים נישאות כשאין אלמנות. וכל הניסת כשהיא בתולה יש לה כל, מפורסם הדבר, שניסת כשהיא בתולה והרבה יודעים שיצא בהינומה. וזו הועיל ואין לה כל ככל הניסאות כשהן בתולות, יתרה לה רובה, ורע הכוח של הרוב, ייתכן שהיא מן המיעוט הניסאות שהן אלמנות. ולכך אינה נוטלת 200, אלא בעדים שאכן יצא בהינומה. והמוציא מחברו עליו הראיה. בקשה הגמרא על דברי רבינה, אם כדבריך שכל הניסאות כשהן בתולות יש להן כל, אם כן כאיקה אפילו אם יש עדים שאומרים שיצא בהינומה מהווי, מה בכך כיצד נסמוך עליהם? עד הרבה, מדלית לכל מזה שאין לאישה הזו כל, מוכח, שעדים הללו סעד השקרינינו, עדי שקרם ולא ראו שיצא בהינומה. ולדעת הרשבם שהכל הוא על כך שניסית בתולה, אז קושיית הגמרא היא, מכיוון שאין כל זה ידוע, אז מוכח מכך שלא יצא כלל כל. ואם כך, מה שאילו מעידים על כך שיצא באינומה כדי להוכיח מזה שניסית כשהיא בתולה, זה שקר. לדברי רשי שהכל הוא יציאת האינומה, אז קושיית הגמרא היא, כיוון שאין כל ליציאת האינומה, מוכח מכך ששקרנים הם העידים הללו. ומוסיף הריטב"א ומסביר, שאף על פי שעידים עדיפים מכל כפי שמוכח בסוף מסכת גיטין דף פ"ט עמוד ב', שם זה משום שיש חשש שהכל יסודו בשקר שאויבים הוציאו. אבל בדבר מנהג, שחזקה שיש לו כל, אם אכן אין כל, הרי החזקה הזו עדיפה מעידים, שהרי הכל יודעים שאם היה כל היה מתפרסם. ועוד הסבר, שכיוון שכל בתולה ניסית יש לה כל, איך אפשר שלא יצא כל לזו? הלו על העדים עצמם היה מוטל להוציאו, וכיוון שאין כל, ודאי שהם שקרנים. משום כך חוזרת בהגמרה ממקצת דבריה, שאין לומר שכל הניסות כשהן בתולות יש להן כל, אלא אומרת הגמרה, רוב הניסות כשהן בתולות יש להן כל. וזו הועיל ואין לה כל, יתרה לרובה, הורה כוחו של הרוב, ואין הולכים אחריו. והרי שיש כאן ספק השקול והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל אם באו עדים שיצא באינומה, אנחנו אומרים שהאמת כדבריהם, ואישה זו היא מן המיעוט שלא יצא עליהם כל. מביאה הגמרא ראיה לרב, תשמע בו ושמע ראיה לשיטת רב שהולכים בממון אחר הרוב ושלא כדברי שמואל. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, מוכר עבד לחברו ונמצא שהיה עבד גנב, שקודם לכן היה גונב ממון, או שהיה קוביוסטוס גונב נפשות, ואילו תוספות בדיבור המתחיל, קוביוסטוס מפרשים שקוביוסטוס הכוונה משחק בקובייה, שהחיסרון הזה מסתם הנמצא בכל העבדים, ולכן אין בו משום מקח טעות. אומרת הברייתא הגיעו, אין הלוקח יכול לחזור בו בטענה שמחמת הדברים הללו המקח הוא טעות. ואם נמצא שהיה עבד ליסטי מזוין, הורג נפשות, שסופו להתאפס ולהרג, או שנמצא שהיה עבד מוכתב למלכות, מחויב מיתה למלכות. העבד חטא למלך עד שציווה לגזור שכל המוצאו יארגנו. או בלשון הרמב"ם בהלכות מכירה פרק ט"ו הלכה י"ג, שהעבד נכתב אצל המלכות שמשועבד למלכתם, ומשום כך זה מקח טעות, משום שהמלך תופסו למלכתו בכל עת שירצה. אומר לו הלוקח למוכר, הרי שלך לפניך תולת שלך, שדומה זה כמו שמחר לו עבד הרוג ובטל המקח. מדקדקת הגמרא ושואלת, רישא של הברייתא ששנינו בה, שאם נמצא שהיה עבד גנב או שיעקב יוסטוס הגיעו ואינו יכול לבטל את המקח, מה היא טעמה? מהו הטעם שהגיעו ואין חסרונות אילו סיבה לביטול המקח? לאו, האם אין הטעם משום דרובה אחי איתנאו, שרוב העבדים יש בהם את החסרונות הללו, מן הסתם גם עבד זה הוא מן הרוב, וכיוון שכך נחשב כמי שקיבל הלוקח על עצמו לקח את העבד אף כאשר ימצאו בו החסרונות הללו. יש להוכיח מכאן שהולכים בממון אחר הרוב כדברי רב, וקשה על שמואל, שלדעת שמואל כיוון שאין הולכים בממון אחר הרוב, רואים אנו את החסרונות הללו כמי שנמצאים רק בחציים של העבדים. אם כך יש לו לוקח טענה לבטל את המקח, כיוון שוודאי הייתה כוונתו לעבד מעולה, ונתברר שקיבל עבד בעל מום. משיבה הגמרא ואומרת לא, לדברי שמואל אין הטעם משום שכך הם רוב העבדים, אלא כולו אחי איתנאו, כל העבדים הם כאלו, ולפיכך נחשב כאילו אמר לו המוכר במפורש שעבד זה גנב, שהרי בוודאי ידע מכך הלוקח. ובמסכת סנהדרין דף ג' עמוד ב' נאמר, שלדעת רבי יהושיע, עניין ההליכה אחר דעת רוב דיינים בדיני ממונות, לומדים בקל וחומר. אם בדיני נפשות החמורים אמרה תורה של שלך אחר הרוב, בדיני ממונות לא כל שכן. מקשים שם התוספות לשמואל הסובר, שאין הולכים בממון אחר הרוב, מדוע לא נלמד בקל וחומר מדיני נפשות, כמו שלמדנו בעניין דיינים. תרצים התוספות שרוב, כגון רוב הלוקחים שור, לצורך הרישה הם לוקחים, אינו נחשב רוב חשוב כמו רוב דעות בדינים, ולכן אין סומכים עליו בדיני ממונות. גם על הדרך הזו הביאה שיטה מקובצת בשם גיליון תוספות, וזה לשונו. אבל רוב הקונים לחרישה אינו רוב גמור, אבל ברוב חשוב מודה שמואל. מסיים השיטה מקובצת שלפי זה מה שנאמר בגמרא שלפנינו לגבי גנב וקוב יוסטוס, שכולם כאלו, לאו דווקא כולם, אלא כלומר רוב חשוב, שכן ברוב חשוב גם שמואל מודה שהולכים אחרי הרוב. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לשיטת שמואל, והגמרא תדחה אותה, את הראיה. תשמע בו ושמע ראיה לדברי שמואל, שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף מ"ו עמוד א', שור תם שנגח את הפרה שהייתה מעוברת, ונמצא לאחר הנגיחה שעוברה מוטל מת בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, האם לפני שהשור נגח ילדה הפרה את העובר ולא מחמת הנגיחה מת, ובעל השור פטור על נזקיו, או אם משנגחה ילדה, או שמה לאחר שנגחה ילדה ומחמת הנגיחה הפילה את הוולד, ואם כן בעל השור חייב בנזקיו. במקרה כזה בעל השור משלם חצי נזק כדין שור תם. למי הוא משלם חצי נזק? לפרה, על נזקי הפרה שאותה ודאי נגח, ורביע נזק לוולד, על נזקי הוולד הוא משלם רק רבע מהנזק, שכאמור ספק בידינו אם מת מחמת הנגיחה. ומשנתנו כשיטת סומכוס הסובר שממון המוטל בספק חולקים, ונוטה לתובע מחציתו ומפסיד מחציתו. ומדקדיק לשון המשנה שאמרה ואינו ידוע, משמע שאין ידוע לבי דין ולא עדים יודעים, אבל הבעלי דינים עצמם אכן יודעים, ואפילו שכל אחד מהם טוען בוודאות כך או כך ידיעתם, אינה מעלה או מורידה. שאילו היה שונה הדין כאשר יודעים בעלי הדינים, הייתה המשנה צריכה לכתוב ואין יודע, והיה משמע שאף אחד אינו יודע. לכן מזה שכתוב אינו ידוע, משמע שאין ידוע לבי דין ואין עדים שיודעים. מקשה הגמרא לרב הסובר שהולכים בממון אחר הרוב, והמי, מדוע נחשב הדבר ספק אם מת הוולד מחמת הנגיחה אם לא? לאמה אמו הלך אחר רוב פרות, ורוב פרות מתעברות ויולדות ולד חי. ואם כן, זו שהיא מן הרוב, יש לנו לומר שלא מעצמה הפילה, אלא ודאי מחמת נגיחה הפילה את הוולד, וממילא ישלם חצי נזק גם על הוולד. מדוע שנינו שמשלם עליו על הוולד רק רבע? והרי אין הולכים בממון אחר הרוב, הוא כשיטת שמואל וממילא קשה על רב. ותרץ את הגמרא, התם, שם בשור שנגח, אפילו אם נלך אחר הרוב, עדיין נחשב כממון המוטל בספק. משום דמספקלן, יש לנו להסתפק כיצד הראה הנגיחה. דעיק עליהם אמר, יש צד לומר, שכאשר בא השור לנוגחה, מכמה הטה, בא ממולה, ומביעתותה הפילה, ומפחד הנגיחה הפילה. אם אכן כך הראה, פטור על הוולד. שגרמה בנזיקינו. כאמור במסכת בבא קמא דף נ"ו עמוד א', המבעית המפחיד את חברו והזיקו בכך פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, שכן ההזק אירע רק על ידי גרמה שלא עשה מעשה בידיים, וכל שכן בהמתו שהפחידה את בהמת חברו. והיא כלמי אמר מצד שני, ייתכן לומר מאחורה אתה, ומנגח נגחה והפילה שמאחוריה בא לנוגחה, וכלל לא ראתה אותו קודם לנגיחה, כדי שתפחד ממנו, ובמקרה כזה מחמת הנגיחה הפילה. ואף על פי שמן הסתם היא מרוב המתעבות ויולדות ולד חי מכל מקום, אין לתלות ברוב הזה ולומר שמחמת הנגיחה הפילה. לפי שדרך להפיל מחמת פחת כמו מחמת נגיחה ממש, ולכן הספק הוא שקול. אילו תוספות דיבור המתחיל איקה מבארים את הדברים באופן אחר. הם כותבים התוספות שרק מיעוט מפילות מחמת הפחד, אלא שיש לצרף את מיעוט המתעברות ומפילות אף ללא נגיחה, אלא מיעוט המפילות מחמת פחד הנגיחה. והוא רע כוח הרוב האומר שהיא מהרוב המתעברות ויולדות ולד חי, וממילא הספק שקול האם היא פילה מחמת הנגיחה. ומכיוון שאין ידוע כיצד הייתה הנגיחה, אומרת הגמרא, הווי הרי שחיוב חצי נזק זה הוא ממון המוטל בספק, וכל ממון המוטל בספק חולקין כאמור לאיל שמשנתנו סוברת כמו סומכוס. ודווקא בספק כגון במקרה של שור שנגח את הפרה שאין ידוע כיצד היה המעשה, אז זה נקרא ממון המוטל בספק. אבל במוכר שור לחברו ונמצא נגחן שידוע איך היה המעשה, גם לסומכוס המוציא מחברו עליו הראיה. ולכן לשמואל שאין הולכים בממון אחר הרוב, היה לה לוקח לפרש שקונה לצורך הרישה, כיוון שלא פירש, הפסיד. דנה עכשיו הגמרא, האם גם התנאים נחלקו במחלוקת רב ושמואל. לאימא כתנאי שמה נאמר שנחלקו תנאים במחלוקת זו של רב ושמואל. שנינו בברייתא, שור שהיה רועה ונמצא שור מוטל ארוג בצידו של השור הרועה, אף על פי שזה ארוג מנוגח, נראה שנגיחה גרמה למותו, כי רואים בו סימן מכה, ממילא אין לתלות שמת מעצמו, וזה השור שהיה רועה הוא מועד לגח, שכבר הועד בבית דין על שלוש נגיחות, או שהיה זה הארוג מנושך, והחידוש בדברים, במנוגח המכה שעל גבו, אינה מהווה סימן מובהק לנגיחה, שעדיין אפשר לתלות סימן המכה בדבר שנפל על גבו, וזו הסיבה למותו. אבל במנושך שניכר סימני שיניים בגבו, בזה ודאי ששור נשכו. ובכל אופן, למרות שבזה השור הרועה מועד לשוך, הועד בבית דין על שלוש נשיכות, אין אומרים שנלך אחר עומדן הדעת ונאמר בידוע חזקה היא לנו שכך היה המעשה שזה השור הרועה נגחו וזה נשכו וחייו. לא אומרים זאת, כי אין מחייבים המון על סמך עומדן דעת אלא על סמך עדים שמעידים על המעשה. וכיוון שהיה השור במראה יחד עם שברים אחרים, כמו שכתוב שור שהיה רועה וסתם מראה יש בו הרבה שברים, עדיין לא יצאנו מכלל הספק לומר אולי אילו האחרים נגחו. ומכל מקום אין זה בגדר ממון המוטל בספק שלדעת סומכוס אומרים בו יחלוקו, כי דווקא בשור שנגח את הפרה שאנו רואים ששור זה נגח אותה, וידענו שהייתה מעוברת קודם לכן, אז אומרים מעמד פרה על חזקתה שהיא מעוברת, ובשעה שמצאנו את עוברה בצידה, היא ילדה. ועוד שנינו בברייתא, דעה שחולקת על תנא קמא, רבי יחא אומר, גמל האוכר בין הגמלים היה עסוק בתשמיש בין הגמלים, אילו הרי מגעש מפרש, גמל האוכר, הפירוש, גמל שהוא מועד להזיק את הגמלים, דהיינו גמל שאינו עומד ואינו מהלך בנחת אלא צוהל וזועק ומכה ימין ושמאל, וכאמור היו באותה שעה גמלים נוספים בסביבתו ונמצא גמל הרוג בצידו, בידוע שזה האוכר הרגו וחייו, כי חזקה היא לנו שכך היה, שכן דרכם של הגמלים להקות כל זר שנמצא סביבם באותה שעה. והטעם ששינה רב אחא ולא נקט בדבריו את המקרה של תנקם השור המועד לגח, אלא נקט את המקרה של גמל האוכר, כדי לחדש בזה שאף על פי שזה הגמל מעולם לא נגח ונשך, אומרים אנו בידוע שזה הרגו, הועיל ודרך כולן כך כמוחזק בגופו, וכל שכן שתולים בשור שכבר מועד לגח ולישוך. והתוספות בדיבור המתחיל, רבי אחא מפרשים, שנקט גמל כדי לחדש שאף על פי שצנוע בשעת תשמישו, אנחנו תולים שהוא האורג, שכן דרכו לבעוט בשעה שאוכר. אומרת הגמרא סברוע, סברו בני הישיבה לומר, דרובה וחזקה כי ידע דינינו. שני דינים הללו, האחד שיש ללך אחר רוב, כגון רוב המתעברות יולדות ולד חי, ודין השני שהולכים אחר חזקה כגון להחזיק שהשור המועד הוא זה שנגח, דין אחד להם וכוחם שווה. והסובר שמוציאים המון מחזקתו באומדן דעת שעל סמך חזקה, סובר גם שמוציאים המון על ידי אומדן דעת שעל סמך רוב. וכן להפך, הסובר שמוציאים המון מחזקתו על סמך רוב, סובר שמוציאים גם על סמך חזקה. ומקשה הרעבד, אם אתה אומר שהחזקה שווה לרוב, איך מוציאים ממון מבעל השור והגמל לדעת רב? הרי יש לבעל השור והגמל חזקת ממון, ובמה עדיפה חזקת השור הנגחן והגמל, שמכה בשעה שאוחר מאשר חזקת הממון? תרץ הרעבד, שכאן, שנמצא הרוג לצידו של השור והגמל, הרי שיש כאן שתי סיבות להוצאת הממון, גם חזקה וגם קורבה. ושניהם יחד עדיפים מחזקת ממון לבדה. אילו הריטב"א מפרש שאין כל החזקות שוות בדרגתם. דהיינו שחזקה של שור נקחן עדיפה על חזקת ממון. שואל הריטב"א, כיצד נחייב בגמל האוחר ובשור שהיה רואה משום החזקה? הרי יש שם רוב שברים וגמלים, ואם כן יש לנו לתלות שהם הרגו, והוא מתרץ שבמקרים שלפנינו שהרוג מוטל מת בצדם, יש קרבה מוכחת המסייעת לחזקה, ולכן הולכים אחריה גם להוציא ממון. אם כן אומרת הגמרא, סברו בני הישיבה לומר שרוב וחזקה שווים הם, וכיוון שכן לימה אולי נאמר שרב דאמר מוציאים ממון על סמך רוב סובר, וכרבי יחא שאמר שמוציאים על סמך חזקה, ושמואל שאמר אין הולכים בממון אחר הרוב, הוא סובר כתנא קמא שלעולם חזקת ממון עדיפה ואין מוציאים על סמך אומדן דעת. דוחה הגמרא ואומרת שאין הכרח שתנאים אילו חולקים במחלוקת רב ושמואל. אמר לך רב, יוכל רב לתרץ ולומר לך, אנא דאמרי אני את דבריי אומר אפילו לתנא קמא, שאין להוכיח מדבריו שאין מוציאים ממון על סמך אומדן דעת, שכן עד כאן לא כאמר תנא קמא אתם, לא שמענו מדבריו של תנא קמא שפותר בשור שהיה רועה, אלא זאת בלבד אלא אסדינן בתא החזקה, שאין הולכים אחר החזקה, ואף זאת רק בשור המועד לגח שמתנגד לחזקת רוב שברים שבעולם. יש לנו לומר שמהם היה השור הנוגח, וכיוון שרוב עדיף מחזקה תולים בהם את הנגיחה ולא בשור שהוחזק נגחן, שכן הרוב מתנגד לחזקה, אבל בתר רובה אזלינן, אבל באומדן דעת שעל סמך רוב גם תנקם הסובר כשיטתי שמוציאים ממון על פיו, והוא הדין שמוציאים על סמך חזקה כשאין רוב המתנגד לה. אם כן יוצא לפי דעת הרשב"ם שפירש את הנידון שמצד אחד יש את חזקת השור המועד לגח ומצד שני רוב שברים המתנגד לחזקה, והדיון הוא איזה אומדנה עדיפה יותר. אבל מדברי רבינו גרשום ודברי הריטב"א מתבהר שנידון הגמרא הוא האם יש להוכיח איזה אומדנה עדיפה יותר, חזקה או רוב. ועל זה אומרת הגמרא שרב יאמר לך שלתנא קמא רובה דאלמא עדיפה מחזקה דאחא, דהיינו שדווקא באומדן דעת שעל סמך חזקה דאחא אין מוציאין, אבל באומדן שעל סמך רוב גם לתנא קמא מוציאין. ושמואל אמר לך, שמואל ישיב ויאמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבי יחא, אני אומר את דבריי אפילו לשיטת רבי יחא שאינו חולק על דבריי, כי עד כאן לא כאמר רבי יחא אתם, עד כאן לא שמענו מדבריו של רבי יחא שמחייב בגמל האוחר, אלא דאזלינן בתא חזקה, שהולכים אחר חזקה, וגם זה דווקא במקרה ההוא, כי טעם מיוחד יש בו, דאו גופי מוחזק, שטבעו של הגמל כך הוא להקות באותה שעה, וכיוון שהגמל ההרוג מוטל מת בצידו של ההורג, נמצא שהאומדן דעת נעשה על סמך חזקה נמצאת לפנינו, לכן הולכים אחר האומדנה הזו. אבל בתר רובה לא אזלינן, אבל אחר אומדן דעת שעל סמך רוב שאינו נמצא לפנינו, כגון רוב שברים שהם נקנים לחרישה, גם רווח הסובר כדבריי שאין מוציאים המון על פיו. אומר תרומת הדשן שמדברי הרשב"א מדויק, שגם לדעת שמואל אם הרוב נמצא לפנינו מוציאים המון על פיו, שאם לא כן נמצא ששמואל אינו כדעת רבי יחא, שסובר שמוציאים המון על סמך חזקה נמצאת לפנינו. על זה מקשה רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס, לעיל בדף צדי בית עמוד בית, הרי אמר שמואל שהולכים אחר חזקה באיסורה אבל לא בממונה, ופירש הרשב"ם באיסורה כגון תשע חנויות שזהו רוב הנמצא לפנינו, אם כן משמע שבממון גם באופן שהרוב לפנינו אין הולכים אחריו, וזה סותר את מה שדייק תרומת הדשן ברשב"ם. ורבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון. ובריטב"א מבואר שלשמואל בדעת רבי יחא אין לחלק ברוב בין שאינו לפנינו לבין הנמצא לפנינו, שבכל מקום אין בממון הולכים אחר הרוב. מחלוקת רב ושמואל, האם רוב עדיף על החזקה או החזקה עדיפה על הרוב? דוחה הגמרא ואומרת ששמואל יאמר לך של רבי יחא חזקה דאחא עדיפה מרובה דאלמא, דהיינו שבעומדן על סמך רוב גם רווחה מודה שאין הולכים אחריו להוציא ממון. ויהיה הגמרא ראיה לשיטת שמואל ממשנתנו. תשמע אומרת הגמרא בואו שמע ראיה ממשנתנו, נאמר בה מוכר פירות לחברו בלא שפרש, אם לזריעה מחרן או לאכילה בלבד, וזרען הלוקח ולא צמחו, ואפילו היה הפרי שמחר לו זרע פשטן אינו חייב באחריותן, אין המוכר חייב להחזיר ללוקח את דמי הפירות. מדקדקת הגמרא בדברי המשנה, מהי אפילו זרע פשטן? שמשמע שנתחדש בזרע פשטן יותר משאר פירות לה, והאם לא נקטה את הלשון הזו כדי להשמיענו? שאפילו זרע פשטן דרובה לזריעה זבני, שרובו נקנה לצורך זריעה ומיעוטו לאכילה, ואפילו אחי אם נמצא שלא היו רואים להצמיח, מבואר הדין במשנה שאין כאן מקח טעות, בהכרח הטעם משום שלא אזלינן בתא רובה שאין הולכים בממון אחר הרוב, ולכן יכול המוכר לומר לה אני לאכילה מחרטים, וזה כדברי שמואל וממילא קשה על רב. אומר הרשב"ם שיש אפשרות לומר שגם משנתנו סוברת כדעת רב שהולכים בממון אחר הרוב, ופותרת את המוכר מטעם אחר, אבל זו אפשרות דחוקה, וכיוון שמצאנו שנחלקו תנאים האם הולכים בממון אחר הרוב, יותר נוח לומר שמשנתנו נוקטת כדעה הסוברת שאין הולכים בממון אחר הרוב. מביאה הגמרא את מסקנתה שאכן נחלקו תנאים במחלוקת רב ושמואל, וממילא אין משנתנו מהווה קושייה על רב, כי הוא סובר כדעה חולקת שהובאה בברייתא. אומרת הגמרא תנאי, מחלוקת רב ושמואל זו מחלוקת תנאים, דתניא שנינו בברייתא, המוכר פירות לחברו וזרען הלוקח ולא צמחו, אם היו פירות הללו, כגון זרעי כרוב וקפלות, שאין נאכלים כלל, המוכר חייב באחריותן ועליו להחזיר ללוקח גול דמיו. זאת מאחר שוודאי הדבר שכנאו הלוקח רק לזריעה. אבל מחר לו זרע פשטן שמיעוטו נאכל וזרען ולא צמחו, אינו חייב באחריותן, כי יכול המוכר לומר, אני לאכילה מחרטים, וכאמור לאל שאל הולכים בממון אחר הרוב. זו שיטת הנקמה. רבי יוסי אומר, נותן לו דמי זרע, מחזיר המוכר ללוקח את דמי הזרע ששילם, כיוון שהולכים בממון אחר הרוב וגם בזרע פשטן. מאחר ורובו עומד לזריעה, אז המוכר חייב באחריותן. אמרו לו, השיבו חכמים לרבי יוסי, וזה לא התנקמה של הברייתא, אלה הם חכמים אחרים החולקים עליו מטעם אחר. אם כן, השיבו חכמים לרבי יוסי, מדוע אתה הולך אחר הרוב הנמכר לזריעה ומחייב את המוכר באחריותן? הרי הרבה רוב בני אדם לוקחים אותו לדברים אחרים, כגון לאכילה או לרפואה, וכנגד אחד הקונה 10 סאין לזריעה, יש 100 קונים ממנו, 100 למאכל ורפואה. ולכן, אף שבין 100 יחד נקנתה רק סאה, מכל מקום יש ללכת אחר רוב הקונים ולא אחר הכמות הנמכרת. והתנא קמא בברייתא סובר כמו רבי יוסי, שהולכים אחר רוב הפשטן הנמכר והיינו לזריעה, אלא שהוא חולק עליו מטעם אחר ושסובר שאין הולכים בממון אחר הרוב. מביא פני שלמה שהבן שלו יקשה, יש לנו לכאורה לראות לפי הכמות שקנה הלוקח הזה. אם קנה הרבה הרי התכוון לזריעה, ואם קנה מעט הרי כוונתו לאכילה ולא לזריעה. הוא תרץ לו שמדובר בסוחר שקונה לצור שני הדברים, ולכן אי אפשר להכריע לפי הכמות. מבררת עכשיו הגמרא מנתנאי, מי הם אילו שנחלקו האם הולכים בממון אחר הרוב? והריטב"א מבאר שהגמרא בשאלתה רוצה לברר מי מבין התנאים הללו סובר כדעת שמואל. הוא מוסיף ואומר שאף שהתנא של המשנה הזה סובר כשמואל, מכל מקום הגמרא רוצה למצוא את סברת התנא של המשנה בברייתא עצמה, שאם לא כן כדעת מי הוא סובר. מנסה הגמרא לברר, הילא אם נאמר שאילו הם רבי יוסי הסובר כרב שהולכים אחר הרוב, ואמרו לו, החכמים שהשיבו על דבריו סוברים כשמואל שאין חוששים לרוב, אין לומר כן, שהרי תרוויו בת ערובה אז לי. לדעת שניהם הולכים אחר הרוב, ההבדל ביניהם אינו אלא, דמר, החכם שהשיב לרבי יוסי אז אל בת ערובה דאינשי, הולך אחר רוב הקונים שאינם קונים לזריעה, ולפיכך סובר הוא שהמוכר פטור. ומר, ורבי יוסי, אז הלבט רובה דזריה, הולך אחר רוב זרע הפשטן שבעולם שעומד לצורך זריה, ומשום כך חייב המוכר באחריות. אלא מסקנת הגמרא, התנאים שנחלקו הם, או תנא קמא ורבי יוסי, שלדעת תנא קמא אין הולכים כלל אחר הרוב, ושמואל סובר כמותו, ולרבי יוסי הולכים אחר הרוב הנזרע, ורב סובר כמותו, או תנא קמא ואמרו לו. ושמואל כתנא קמא, ורב יסבור כדעת אמרו לו שהולכים אחר רוב הקונים. אומר הרשב"ם שאין להקשות שמה תנא קמא של הברייתא שאמר שבזרע פשטן אינו חייב באחריותו, הטעם הוא משום שהולכים אחר רוב האנשים שקונים לדברים אחרים, כי אם כן נמצא שאין הבדל בינו לבין החכמים של אמרו לו. ואילו הרמב"ן כותב טעם אחר, מדוע אין לומר שהרישא והסיפא הכל מדברי תנא קמא, שהרי נקט בתחילת דבריו זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב, והטעם משום שכולם עומדים לזריעה, ואם כן משמע שבשאר דברים שיש שאוכלים מהם אין הולכים אחרי הרוב. דנה הגמרא, האם המוכר משלם ללוקח על כל ההפסדים שנגרמו לו? אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מה הוא נותן לו המוכר לחברו זרעוני גינה שאינם נאכלים וזרען ולא צמחו שחייב המוכר באחריותם ומשלם ללוקח את דמיו, מה הוא משלם לו? משיבה הברייתא, משלם לו דמי זרע ולא הוצאה, דמי הזרעים ששילם, אבל אין צריך לשלם על הוצאת החרישה ושכר הפועלים שהיו לבטלה, שכן הפסד זה נעשה על ידי גרמה, וגרמה בנזיקין פטור. דעה אחרת, אומרת הגמרא, ויש אומרים אף הוצאה. גם את המעות שהקונה הוציא לצורך הזריעה, משלם לו המוכר. ואין זה מעיקר הדין על הכנס שכנסו את המוכר. והרשב"א והריטב"א כותבים שיש מפרשים את הטעם משום דינה דגרמי, ועל גרמי חייבים. מקשה הריטב"א על הפירוש הזה, הרי בגמרא הוכיחו שזוהי דעת רבן שמעון מגמליאל ממה שחייב לשלם בושת המארח והאורחים. ושם הרי אין הפסד ממון שנחייב מצד דינה דגרמי. כותב הריטב"א שלא הוברר לגמרא האם יש אומרים סוברים שגרמה בנזיקין חייב, או שמה זו תקנה מיוחדת או קנס. הוא מוכיח מהדין של רבן שמעון מגמליאל לגבי האורחים שזוהי תקנה. עכשיו מבררת הגמרא מי הוא היש אומרים. שואל תוספות בדיבור המתחיל, מן יש אומרים? הרי נאמר במסכת אוריות דף י"ג עמוד ב' שכל יש אומרים המופיע בש"ס זהו רב נתן. תרצים התוספות שכאן הייתה בידם קבלה שיש אומרים בסוגיה שלפנינו, זה רבן שמעון בן גמליאל. אם כן, נמצא לכאורה שעיקר השאלה של הגמרא עכשיו היא לברר מאיזה ממרה של רבן שמעון בן גמליאל למדו זאת. אילו הרי מגעש אינו סובר כתוספות, והוא כותב שהטעם שלא יקשו מנתן הקמה, שהרי ידוע שהוא רבי יוסי, שכן מפורש בברייתא הקודמת, רבי יוסי אומר נותן לו דמי זרע. אם גם לדעתו עיקר השאלה הייתה מאיזה ממרה של רבן שמעון בן גמליאל למדו זאת, למה הוא צריך לבאר מדוע לא שאלו מנתן הקמה? מכאן שהרי מגעש לא סובר כמו תוספות. אם כן, חוזרים אל הגמרא שמבררת מי זה היש אומרים. שואלת הגמרא, מה יש אומרים, מי התנא שסובר כך, שכאמור, המוכר צריך לשלם לקונה גם את המעות שהוציא הקונה לצורך הזריעה. ואירת הגמרא, מה רב חיזה, שיטה זו דעת רבן שמעון בן גמליאלי. ממשיכה הגמרא ומבררת, היי, רבן שמעון בן גמליאל, מאיזה ממרה של רבן שמעון בן גמליאל למדו שהוא סובר כך? אילה אם האם נאמר שלמדו זאת מדברי רבן שמעון בן גמליאל דמתניטין, שבמשנתנו ליל בדף צדי בית עמוד א' דתנן, שנינו ברישה של המשנה, מוכר פירות לחברו וזרען הלוקח ולא צמחו משום שהיו מקולקלים, ואפילו היה אותו אמין שזרע ולא צמח זרע פשטן, שרק מעותו נקנה לצורך אכילה ורובו לזריעה, המוכר אינו חייב באחריותן ואין צריך להחזיר את דמי הפירות ללוקח, כי יכול לומר לו, לאכילה מחרטים לך ולא לזריעה, ועל כך אימא סיפה, ועל כך נאמר בסיפה של המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, המוכר לחברו זרעוני גינה כגון זרעי קרו וקפלות, שאינן נאכלים וזרען ולא צמחו, חייב המוכר באחריותן, שכיוון שעומדים רק לזריעה ונמצא שלא היו רואים להצמיח, ודאי שזה מקח טעות והמקח בטל, וחייב המוכר להשיב את המעות לקונה. מדקדקת הגמרא בדברי תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, כדי להוכיח שיש אומרים זה רבן שמעון בן גמליאל. מדקדקת הגמרא, מה מוסיף רבן שמעון בן גמליאל לדברי תנא קמא? הרי תנא קמא נמי אחי כאמר. זוהי גם דעתו של תנא קמא שבזרעונים שאינם נאכלים חייב, כפי שמוכח מדבריו. שהרי אמר תנא קמא ואפילו זרע פשטן. משמע שדווקא בזרע פשטן שמעותן נאכל, אז הדין הוא דאינו חייב באחריותן. הזרעוני גינה, אבל בזרעוני גינה שאינה נאכלים אפילו מיעוטן, חייב באחריותן. וזהו ממש דברי רבן שמעון בן גמליאל, אז מה המחלוקת ביניהם? אלא לאו, האם לא בהכרח צריך לומר, הוצאה היכה בעיניו, שההבדל בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל הוא לעניין תשלום הוצאות החרישה ופועלים שהפסיד ללוקח. מר סבר תנא קמא סובר שאין משלם אלא דמי זרע בלבד, ומר סבר רבן שמעון בן גמליאל סובר שעליו לשלם גם את ההוצאה, ולפי זה לשון המשנה מתפרש באופן הבא, רבן שמעון בן גמליאל אומר זרעוני גינה שאינן נאכלים חייב בכל אחריותן, אפילו ביציאה, אפילו בהוצאות. שואלת הגמרא, ממאי, מניין לך לומר שתנא קמא הוא זה שסובר שמשלם רק את דמי זרע ורבן שמעון בן גמליאל סובר אף ההוצאה? דילמה איפכא, שמא להפך, תנא קמא הוא זה שסובר אף ההוצאה, ורבן שמעון בן גמליאל הוא זה שסובר דמי הזרע. מיישבת הגמרא ואומרת, הלא קשיא, אם זוהי הפרחה שמצאת על דבריי, אין זו פרחה, שכן כך הוא הכלל. כל תנא בתרא, לטפוי אימיל תקעתי. כל תנא הבא אחר חברו להוסיף על דברי הראשון הוא בא. ובהכרח שרבן שמעון בן גמליאל המובא אחר דברי תנא קמא בא להוסיף על דברה ולחייב גם על ההוצאה. דוחה הגמרא את הדקדוק מדברי רבן שמעון בן גמליאל במשנה. כי מוסיפה הגמרא ושואלת, ומניין לך שנזכר במשנה עם דעותיהם של שני תנאים, ורבן שמעון בן גמליאל שנזכר אחר דברי תנא קמא בהכרח בא להוסיף שמשלם גם את ההוצאה? ודילמה, שמה, כולה רבן שמעון בן גמליאלי. שם הכל דברי המשנה מתחילתה ועד סופה, הכל זה דברי רבן שמעון בן גמליאל, וחסור מחסרה ואחי קטני. חסר מקצת בלשון המשנה, וכך צריך לשנות בה. המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו, אפילו מחר לו זרע פשטן שרובו לזריעה ולא צמחו, אינו חייב באחריותן, כי יכול לומר המוכר ללוקח, לאכילה מחרטים לך. אלו הם דברי רבן שמעון בן גמליאל. והוא חולק בזה על דעת רב יוסי בברייתא להיל, שחייב באחריות גם על זרע פשטן, משום שהולכים בממון אחר הרוב, ואילו רבן שמעון בן גמליאל סובר שלא הולכים אחר הרוב. ולפיכך דווקא מחר לו זרעוני גינה שאינן נאכלים, רק אז חייב המוכר באחריותן. ממשיכה המשנה ואומרת שרבן שמעון בן גמליאל אומר שדווקא כאשר מחר לו זרעוני גינה שאינן נאכלים אלא כולן לזריעה, אז חייב באחריותן. אבל שאר מיני פירות כולל זרע פשטן, כיוון שיש מהם שנאכלים, אינו חייב באחריותן. וכיוון שאפשר לפרש שהמשנה כולה היא מדברי רבן שמעון בן גמליאל, נמצא שאין מן המשנה הוכחה מהי דעת רבן שמעון בן גמליאל, האם לדבריו משלם גם את ההוצאה, האם המוכר חייב באחריות גם לגבי ההוצאות שהוציא הקונה. וראיה אחרת מביאה הגמרא שלדעת רבן שמעון מגמליאל משלם לו גם את ההוצאה. אלא הממרזו של רבן שמעון מגמליאל מוכח שסובר שמשלם גם את ההוצאה. דתניא, שנינו בברייתא, שמופיע במסכת בבא קמא דף צדיק ט' עמוד ב', המוליך חיטין לטחון. בן אדם מוליך חיטים לממונה על תחינת חיטים כדי לתוכנם. ומדרך האומן ללטות, להשרות את החיטים במים ולקודשם במכתשת קודם התחינה, ולהסיר מהם את הקליפה החיצונה שעל גביהם, כדי שתהא סולת נקייה ולא לטטן. לא אישרה האומן את החיטים במים כראוי, וערוך השולחן אומר שהכוונה שהוא לא שרה אותם כראוי, כי אם הוא לא שרה אותם כלל, אין לך פושע גדול מזה. אם כן, אם האומן לא לטטן כראוי ועשן סובין ויצא כמח רע כמו סובין, או שיצא כמו מורסן, סובין זה מה שנותר בנפה מהקליפה החיצונה של החיטים לאחר הניפוי, שמתוך אוביין של חתיכות אלו, הם לא עוברות בחור של הנפה. ואף החיטים שתחן יצאו חתיכות גסות, עבות כמו סובין. ומורסן הוא יותר דק מסובין, אבל אינו דק כראוי לקמח. או נתן קמח לנחתום לאפות ממנו פת, ואפאו הנחתום פת ניפולין, פת שנשברת או מתפוררת כשאוחזים בה, וכן הנותן בהמה לטבח שישחטנה ונבלה. שחט אותה הטבח שלו כהלכתה ונעשית נבילה. בכל אחד מהאופנים הללו חייב האומן לשלם על מה שקלקל, מפני שהוא כנושא שכר, שנוטל שכר על פעולתו. והיינו שבשביל כך נותנים לו שכר שידקדק יותר. ולפיכך הוא כמו שומר שכר שאינו פטור אלא באונס, וזה אינו אנוס. כי אם היה משגיח יותר, לא היה קורה הדבר. אבל אם עשה זאת בחינם, אם הביא ראיה שהוא אומן, הרי זה פטור, כיוון שאינו רגיל לבוא לידי המכשול הזה. ממילא אנחנו אומרים שמזל הוא של בעל הבהמה, הוא שגרם שיבוא לידי המכשול הזה. ואם הוא לא מביא ראיה שהוא אומן, חייב לשלם גם אם הוא עשה זאת בחינם. כי אם הוא אינו אומן, הרי זו פשיעה שנטה לעשות מלאכה שהוא לא מומחה בה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא זו בלבד שמשלם לו מה שקלקל, אלא נותן לו גם דמי בושתו שהתבייש בכך שהזמין אורחים ואין לו במה להאכילם. ודמי בושת אורחיו שאף הם התביישו שלא היה מזומן להם האוכל. וטעם הדבר שתקנו כן כדי שיזהרו האומנים היטב, ולא יפסידו לבעלי הבתים שלהם, כך מסביר הריטב"א. כאן מוכח שיש אומרים המחייב את המוכר זרוני גינה שאינן נאכלים ולא צמחו לשלם גם את ההוצאה, זה רבן שמעון מגמליאל, שאם מחייב לעניין סעודה לשלם את צער הבושת שאין בו הפסד ממון, כל שכן שמחייב לשלם בזרוני גינה על הפסד דמי ההוצאה שגרם ללוקח. מסיים את הגמרא ומביאה מדברי רבן שמעון מגמליאל תקנה דומה לתקנה שעשה לשלם גם את ההוצאה. וכן היה רבן שמעון מגמליאל אומר שכבר מנהג גדול היה בירושלים, המוסר סעודה לחברו שיכין לו חברו סעודה עבור האורחים וקלקלה, כגון שהיה אוכל תפל או שהקדיח התפשיל, נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו. המהרש"א כותב שהוא נוקט לשון מנהג גדול היה, משום שגדולה מצווה זו, כמו שאמרו שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני השכינה. והיה אבץ כותב לפי שגדול כבוד הבריות. תקנת מנהג זה היה בירושלים בלבד, ושל רבן שמעון מגמליאל תקנה היא שתיקן לכל מקום. היה הגמרא את סיום הברייתא, עוד מנהג גדול היה בירושלים שהיה בו תקנה טובה בהכנסת אורחים. מפה פרוסה הייתה על גבי הפתח מעל פתחי הבתים, כדי שידעו האורחים העולים לירושלים מכאן יכולים להיכנס לאכול. כל זמן שמפה פרוסה על גבי הפתח, אורחים נכנסים לבית זה לאכול, שהיה להם עניין זה לסימן שרצון בעל הבית שיכנסו אורחים. נסתלקה המפה, הסירו המעל גבי הפתח, אין האורחים נכנסים. סימן הוא שאין רצון בעל הבית שיכנסו. והמהרש"א כותב שעניין פריסת המפה היה משום שבמשך הזמן של הכנסת האורחים הייתה הדלת פתוחה לרווחה, ולכן פרסו מפה להיות מחיצה מגנה מפני היזק ראייה של בני רשות הרבים. ועוד מוסיף המהרש"א שאפשר שפרסו דווקא מפה למחיצה שהיא על שם הסעודה, כאן נאמר במסכת פסחים דף קוף עמוד א', פורס מפה ומקדש. והפרישה כותב שנראה שהטעם שעשו הסימן עם מפה שבה מקנחים את הידיים, להראות שעדיין זמן להיכנס וליטול ידיים לסעודה. הנה הגענו למשנה בדף צדיק ג' עמוד ב'. המשנה הזו באה לבאר מקרים של טעויות במחירה שעל הלוקח לקבל על עצמו את ההפסד. אומר הריף שהשיעורים הללו מוזכרים לכמן במשנה, כך הדין במקום שאין מנהג, אבל במקום שיש מנהג הכל כמנהג אותו מקום, שכן בדינים אלו הכלל הוא שהכל כמנהג המדינה. אומרת המשנה בדף צדיק ג' עמוד ב', המוכר פירות לחברו, הרי זה הלוקח מקבל עליו לקח את הפירות עם גירעון של רובע עקב תינופת המעורבת בה לכל שאה. בשאה יש 6 קבין ונמצא רוב העקב, אחד מ-24 בשאה. בסתם תבועה, בכמות של שאה דרך להתקבץ בה, רוב הקו של תינופת, ומדרך הלוקחים למחול על כך. ודווקא הדרוב ולא יותר מכך, ואם היה ביותר, יחזיר לו המוכר פירות כנגד כל התינופת. כך תאמר הגמרא לקמן בדף צדי ד'. אומרת המשנה, מחר לו תאנים, מקבל עליו הלוקח את התאנים עם גירעון של 10 מטולעות שאכלו בהם התולעים ל-100, 10 לכל 100 תאנים, שכן הוא הדרך בתאנים להיות מקצתן מטולעות בשיעור כזה. מבאר הריטב"א, על כל פנים צריך שתהיינה תאנים ראויות לאכילה, אלא שאין פחותות, אבל אם אינם ראויות, אינו מקבל על עצמו אפילו אחד. והוא הדין, אומר הרשב"ם, שמקבל על עצמו הקונה תאנה אחת לכל 10 תאנים. מחר לו מרתף של יין שיש בו הרבה חביות, מקבל עליו 10 חביות של כוססות, יין רע, ל-100, לכל 100 חביות. ומסוגיית הגמרא לקמן בדף צדי ה', עמוד א' ואילך, המבארת את המשנה הזו, מבואר, שמדובר ביין שקיבל ריח חומץ, אבל עדיין יש לו טעם של יין. ואם מחר לו קנקנים קדים ריקים בשרון, שם של מקום, שלא היה מנהג מסוים באותו מקום, או המאירי כפי שכותב שהיו רגילים למכור בשרון הרבה חביות, מקבל עליו 10 פיטסות קדים שנתרועו במקצת ותקנם, אך אינם יכולים להתקיים זמן רב כמו השלימים, ל-100. הקונה מקבל על עצמו 10 קדים רעויים על כל 100 קדים תקינים. והיינו שהוא סותם את מקום הסדק בגופרית כדרך תיקון הקנקנים בזמנם. הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש שפיטסות הם קנקנים שלימים, אלא שלא נאפו בתנור כל צורכם. כך גם מבארים המאירי ורבי עובדיה מבר תנורה, ומבארים שכשאינו מבושל כל צורכו, היין מחלחל באופן תמידי מעט מעט דרך הדפנות לחוץ. זו המשנה שלנו, בדף צדיג אל עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין הראשון שבמשנה, ומבארת איזה תינופת שנתערבה, הלוקח מקבל עליו. תני היה שונה רב קטינה, ברייתא מבארת את דברי המשנה, וכך מבואר בה. גירעון רובע שהלוקח מקבל, הוא כשהתבואה שקנה נתערב ברובע קו קטנית לסאה, לכל סאה. מקשה הגמרא, אם דווקא בקטנית מעורבת בתבואה, מקבל עליו גירעון ואפרורית לא? ואפר, במקרה שנתערב אפר, אינו מקבל, וממילא למוכר להשלים לו כנגדה תבואה אחרת. והאמר רבא ברכיה, רבא ברכיה אמר, והוא היה ממקום שנקרא כתוספה, הוא אמר זאת משמי דה רבא, הבורר צרור אפרורית מגורנו מתבואתו של חברו העומדת למחירה, נותן לו חייב הבורר לשלם לבעל הגורן דמי חיטים כמידת הצרור שברר, ובמקום שנמכרים חיטים לפי משקל, משלם לו לפי משקל הצרור. לפי שאם לא היה בורר, היה לוקח משלם עבור הצרור הזה, כי לא היה חלק מהתבואה. והרי נמצא שהבורר הזה הזיק לבעל הגורן, כי בעל הגורן אינו יכול לחזור ולערבו. כי אם יעשה זאת, יעשה בכך עוולה בידיים, והתורה אמרה בספר ויקרא פרק י' פסוק י', לא תעשו עוול, וגם הלוקח אינו מוכל, אלא על מה שנתערב מעצמו עם התבואה בעל כוחו של מוכר. והרשב"א מפרש שהבורר הזה נחשב מזיק גמור, שכן אותן צרורות היו שווים אצל המוכר כמו חיטים. דרך שנייה כותב הרשב"א, כיוון שהצרורות גופם אינם שווים כלום, זה לא מזיק גמור, וחיובו רק מדינה דגרמי. והלכה היא כרבי מאיר, המחייב על גרמי, בדומה לשורף שטרותיו של חברו, כפי שמובא במסכת בבא קמא, דף קוף עמוד א'. ותוספות בדיבור המתחיל נותן, מביאים, שדעת ריבם שחיוב זה הוא רק לפי רבי שמעון הסובר, שדבר הגורם לממון, הרי הוא כממון. כאמור במסכת בבא קמא, דף צדיחת עמוד ב'. והוא הדין בעניין הצרור, כיוון שהלוקח היה משלם עליו כאילו הוא חיטין. הרי שהבורר שאוציאו, הזיקו בדבר הגורם לממון. ומכל מקום מוכח שעניין גירעון שמקבל הלוקח על עצמו קיים גם בתינופת אפר, וזה לא כדברי רב קטינה. תרץ את הגמרא שאין כוונת רב קטינה שבאפר לא קיים עניין גירעון כלל, אלא שבא לבאר את חילוק המידות בגירעון, שדווקא בתינופת קטנית השיעור הוא רובע, מה שאין כן בתינופת אפרורית, שיעור התינופת הוא פחות מרובע. ואפילו פחות מרובע רק במה שהוא מקבל. אומרים התוספות ראש, אף על פי שאין ביניהם אלא משהו, כל שיעורי חכמים, כך הם. חוזרת הגמרא ומקשבה אפרורית, רובע לא? האם כאשר התינופת בתבואה היא אפר, אינו מקבל עליו כמות של רובע? ועתניא, הרי שנינו בברייתא, המוכר פירות לחברו, אם חיטין מחר לו, מקבל עליו הלוקח רובע קטנית לשאה. ומה שנקטה הברייתא בחיטים שמקבל עליו רובע קטנית לשאה, לא בא למעט בזה שבשאר מינים אין מקבל עליו רובע קטנית לשאה. כי הרי מפורש במשנה לעיל בדף צדיג אל עמוד ב' שהמוכר פירות מקבל עליו רוב התינופת לסאה, והיינו שדין זה נאמר בכל הפירות. אלא הברייתא בא למעט שבחיטים מחמת חשיבותה מקבל הלוקח רק רובע קטנית, אבל לא רובע נישובת. לכל שכן שבשאר מינים מקבל עליו רובע קטנית לסיעה. כך אומר הבח בחושן משפט סימן ריש חפטט. ממשיכה הברייתא ואומרת מחר לו סעורים מקבל עליו הלוקח רובע של נישובת, של קש, לסיעה. וזה נקרא נישובת שנזרה בנישוב הרוח. והיד רמה כותב שהם סעורים שנשף בהם הרוח ונתרוקנו מגרעיניהם. ואם אחר לו עדשים, מקבל עליו רובע אפרורית לסיעה. סבורה הגמרא שמה שנקטה הברייתא אפרורית בעדשים, זה משום שהתנא נקט למיני התינופת לפי הרגילות, שבתבואה רגילות להימצא קטנית, ונישובת רגילה להימצא בסעורים ואפרורית בעדשים. לכן מדקדקת הגמרא שכשם שמצאנו בעדשים, שמקבל אפרורית בשיעור של רובע, מה אליו, האם לוקח הוא הדין לחיטים ולסעורים? שגם הלוקח מינים הללו מקבל עליו רובע אפרורית, מוכח מכאן שלא כדברי רב קטינה. דוחה הגמרא שאינו כן, שאיני העדשים שונים העדשים מחיטים וסעורים? דמעקר אקרי להו, שהעדשים נעקרים מן הקרקע עם שורשם שדבוק בהם אפר. לכן, שיעור האפרורית שנתנו בהם הוא רובע. אך לא כן, חיטים וסעורים שנקצרים ושורשיהם נשאר בקרקע, לפיכך שיעור האפרורית פחות מרובע הוא כדברי רב קטינה. מדייקת הגמרא לפי התירוץ הזה, אלא טעם עדי העדשים, כיוון שביארת שהטעם שבעדשים האפרורית הוא רובע, לפי דמעקר אקרי להו, לשעוקרים אותם בשורשיהם, ולכן הרבה אפר מתקבץ בהם, אבל חיטה וסערה, חיטים וסעורים שאינו עוקר אל הקוצר, לא מצוי בהם כל כך אפר. אם כן תפשוט מינה, הרי שיש לך להוכיח מכאן את מה שתירצת בדעת רב קטינה, שבתבואה של חיטה וסערה והתינופת היא דאפרורית, הלוקח לא מקבל עליו גירעון של רובע אלא פחות. שאם גם במינים הללו מקבל עליו אפרורית רובע, היה לו לתנה לנקוט אפרורית בתינופת של חיטים. ואף שאין מצוי בהם אפר ומעצמנו נדע שכל שכן בעדשים. דוחה הגמרא ואומרת לעולם באמת ייתכן שהתנא סובר שגם בתבואה של חיטה וסערי מקבל אפרורית רובע. ואין להקשות מדוע לא נקט התנא שיעור זה בחיטים וסעורים, שכן עדשים יצטרך אלי. דבר חידוש הוצרך התנא להשמיענו בעדשים. סל כדאי דחה מיני העולה על דעתך לומר, כיוון דמעקר אקרי להו, כיוון שעוקרים אותם עם השורשים ואפר מצוי בהם. אז אף אפר בכמות של יותר מרובע עקב נמי, גם כן יש לו ללוקח לקבל, גם השמלן משמיע לנו הברייתא שגם בעדשים מקבל רק רובע ולא יותר מכך. מבארת הגמרא כיצד הדין כאשר נמצא בסעה יותר מרובע עקב תינופת. וכותב הרשב"א שמסתבר שההבדל בין נמצא רובע או יתר על רובע הוא דווקא בתינופת. אבל במחר לו מרתף יין או קנקנים אין שייך הסברות הנזכרות בהמשך הגמרא, ולכן די שימעט עד 10. אמר אבונה אם בא לוקח להקפיד על התינופת שהיה נראה שיש לו בסעה יותר מרוב העקב, והחל לנפות מן התבועה את התינופת, ואכן מצא שיש יותר מרוב העקב, מנפה מהתבועה את כולו, את כל התינופת, והמוכר יחזיר לו כנגדה חיטים או מעות. ואינו יכול לומר המוכר ללוקח, כבר מחלת לי רובע, ורק אתה מותר מעל הרובע, אחזיר לך. ונחלקו בגדר ההלכה הזו. אמרי לדינה ואמרי לכנסה. יש אומרים שההלכה זו מעיקר הדין, ויש אומרים שכנס חכמים הוא ואינו מעיקר הדין. מבארת הגמרא את הסברות של המחלוקת הזו. אמרי לה, טעמם של אלו האומרים דינה שמעיקר הדין מנפה את כולו, והמוכר מחזיר לקונה, חיטים כנגד התינופת, כי הם סוברים שכל מן דייב זוזי הפירי שפירי יייב. מי שנותן מעות בעד פירות מקפידו ובדעתו לקבל פירות יפים ללא תינופת כלשהי. ורובע לא טרח איניש, ומכל מקום עד רובע עקב לכל סעה אין אדם עשוי לטרוח בשעת הקנייה לנפות כזו כמות מועטה. וכיוון שאינו חפץ בתרחה, מוכל על הימצאות התינופת. ואף אם לוקח זה מקפיד ורוצה לטרוח ולנפות את הרובע, בטלה דעתו ואין המוכר מחזיר לו מעות או פירות אחרים כנגדם. והרשב"ם כותב שאין דרך הלוקח לטרוח לנפות רובע, וכך אומר לו המוכר ללוקח. אני אומר שפירות אילו יפים. ואם אתה אומר שאינם יפים, אז או תטרח ותנפה אותם, או תביא ראיה כמה תינופת יש ואשלם לך. ובשביל רובע לא טרח, ויצא שכרו בהפסד תרחתו. כלומר, אף שמעיקר הדין אינו מוכל כלל, מכל מקום, כיוון שיצא שכרו בהפסד בתרחה לברר זאת, אינו תורח בכך. אבל הייתה התינופת יותר מרובע לסעה. תרח איניש, אדם תורח לנפותה גם בשעת הקנייה, וכיוון דתרח ומכיוון שכבר החל לעסוק בתרחת הניפוי, תרח בחולי, דרכו לתרוח ולהסיר את התינופת כולה, שדבר קל הוא לגמור את הניפוי שכבר החל בו, לפיכך. אף על המקצת אינו מוכל, שכן כאמור הטעם שהיה מוכן למחול על המקצת ומשום שרצה לחסוך מעצמו את תרחת הניפוי. אבל עכשיו שכבר הוא צריך לתרוח, מה טעם עם חול על הקפדתו לקבל פירות יפים? ללא כל תינופת. שאין אדם אוכל על רובה, אלא על דעת שאין שם יותר מרובה. ולכן מעיקר הדין רשאי לנפות את כולו. ואמרי לה, ואילו האומרים שאינו מעיקר הדין אלא כנסה, טעמם הוא שכמות של רובה תינופת שכיח, מצוי שמתקבץ בתבועה מעצמו, ומתחילה יודע מזה הלוקח ומוכל. שעל דעת כן שנתערב התינופת מעצמו, הוא נותן את מעותיו, אם היה יודע שגם מה שיותר מרובה נתקבץ מעצמו, היה מוכל. אולם תינופת בכמות של יותר מרובה לא שכיח, אינו מצוי שיתקבץ מעצמו, ויהי הוא דעריב. ומן הסתם המוכר הוא שערב בתוך הפירות מה שיותר מהרובה. וכיוון שתולים דעריב שעירב המוכר את היותר מרובה, ועשה מעשה עוולה ועבר על איסור לא תעשו עוול, כנסו רבנן בחולי. כנסו אותו חכמים בהכל לתלות ולומר שאת כל התינופת, אף את המועטת מרובה הוא זה שערב, ולכן עליו להחזיר ללוקח את הגירעון כולו. אף על פי שתינופת עד רובה זה דבר מצוי, היינו שעל פי רוב היא מצויה, או שמכל מקום במקצת תבועה היא מצויה. אבל יש כאלו שאין מתערב בהם, ושם התבועה זו מאותם פירות, והוא ערב שם את הכל. ועכשיו מביאה הגמרא בסוגריים את המילה סימן. וכבר אמרנו שכשמופיעה מילה סימן בתוך הסוגריים, זה סימן שעשו חכמי התלמוד למשניות ולברייתות שהגמרא מביאה אצלנו בעניין דינו של רבונה, כפי שמצאנו בהרבה מקומות בשס שעשו סימנים כאלו כדי לזכור את הלימוד. והמילים הללו של הסימנים הם הדברים שתבהר עליהם הגמרא אחרי זה. כל תרי שטרי דרבין בר רב נחמן, הונאה וקבלנותה. מקשה הגמרא ללישנה קמה שדירי רבונה שמנפה את כולו הם מעיקר הדין. מייתי ויקשו בני הישיבה שנינו במשנה במסכת קילה עם פרק ב' משנה א'. כל שאה תבועה ממין מסוים שיש מעורב ברוב העקה ותבועה ממין אחר, כגון שאה חיטים שמעורב בתוכה רוב עקה וסעורים, אז מספיק שקודם הזריעה או אפילו לאחריה קודם האשרשה, ימעט מכמות הסעורים עד שיהיה בה פחות מרובה, או יוסיף על כמות החיטים, ודי בכך שלא תיאסר התבועה משום קיליים. אומר הריטב"א שטעם היתר בפחות מרובה, לפי שכל שיש במין תערובת מין אחר שאינו נראה כשני מינים, אלא כדרך התבועה שמתערב במין אחר, לא נחשב אלא כמין במינו ואין בזה משום קיליים כלל. דהיינו, שפחות מרובה לא נראה כשני מינים ולכן מותר. התוספות יום טוב מביא בשם רבינו עובדיה מברטנורה, טעם אחר מדוע מדאורייתא אינו נחשב כזורע קיליים, כיוון שהמין המועט בטל במין המרובה, שהרי אפילו אחד בשניים בטל מדאורייתא, אלה שחכמים אסרו מפני מרית עין, והם אמרו שבפחות מרובה לסעה מתבטל. ותוספות יום טוב עצמו כותב, שנראה לו שמקובל היה לחכמים שהתורה לא אסרה אלא כשרוצה לזרוע כליים, אבל כשאינו רוצה, לא אסרתו התורה אלא חכמים אסרו ברובה מפני מרית עין. אומרת הגמרא סברוה, סברו בני הישיבה, דרובה דקיליים שמידת רובה האוסרת בקיליים, שיעור זה חשיבותו היא מן התורה, הוא כיותר מרובה דאחה. הוא יותר מרוב האמור כאן לעניין מקח, כלומר, שכמו שמצינו לעניין מקח שמשום החשיבות שיש ליותר מרוב אין התינופת בתעילה בסעה והמוכר מחויב לנפותה, כך בקיליים גם בפחותה מכך, כמות של רוב בלבד, יש לה חשיבות שמשום כך אינה בתעילה ואוסרת את התערובת מן התורה. וכן להפך, שכשם שבמקח שיהיו רוב בטל והלוקח מקבלו, כך פחות מרוב בקיליים בטל ומותר. וקטני, ומכל מקום בעניין קיליים שונה הטענה שאין צריך לנפות את כולו, אלא די ממעט מהכמות האסורה ויעמידנה על פחות מרובה, ובטל מחשיבותו ובטל האיסור. אם כן קשה מדוע בדינו של רבונה לעניין מקח, אין די שימעטנו עד רובה ובכך יבטלו מחשיבותו, אלא צריך שינפה את כולו. ומסביר הרשב"ם ששאלת הגמרא היא על דרך כל שכן, אם באיסור קיליים החמור, שאין כוח ביד בית דין לבטל את האיסור מועיל המיעוט, ולא מחמירים לומר שכיוון שתורח כבר למעט יוסיף וימעט את כולו, כל שכן לעניין מקח ששייך בו הכלל של הפקר בית דין הפקר, שיועיל מיעוט עד פחות מרובה, ולומר שבשיעור זה של רובה יהיה בטל. מדוע יצריכו לנפות את כולו? דוחה הגמרא ואומרת, לא. מעיקר הדין רובה דקיליים כי רובה דאח אדמי. מידת רובה לעניין קיליים דומה היא לרובה שלגבי מקח, שבשניהם אין הרובה אוסר, ולכן די בקיליים מה שממעטו לפחות מרובה. אבל אם היה בו יותר מרובה, שאף בקיליים חייב למעט מן הדין, עליו למעט את כולו, כפי שאמר רבונה במקח. בקשה הגמרא, יחי, אם כך שאמרת בדחייה שגם בקיליים רובה מותר, עמי ימעט, מדוע אמרו חכמים שכל שאה שיש ברובה ממין אחר ימעט, למה ימעטנה? הרי אין בכוח כמות זו לאסור. מתרצת הגמרא, הטעם שעליו למעט משום חומרה, חומר איסור דקיליים שאסור אף בענה. היד רמה מסביר שעניין החומרה הוא שאם תתיר לו ברובה מצומצם, יש לחשוש שמה יהיה בו יותר מרובה ולא ייתן לליבו. ולכן גזרו עליו למעטו לפחות מרובע, שגם אם יטעה ויהיה בו רובע, אין כאן איסור דאורייתא. הוא מוסיף ואומר שבין פחות מרובע ליותר מרובע לא גזרו, כי לא חוששים שיטעו אנשים כל כך. חוזרת הגמרא ומקשה, יחי, אם כן שרק משום חומרה של כליים הוא ממעט ולא מעיקר הדין, אימא סיפה, אמור את סופה של המשנה בכליים, ולפי דבריך כיצד דבר אותה? שנינו בסופה, רבי יוסי אומר, רבי יוסי חולק על דברי חכמים וסובר שרוב הקו שנתערב במין אחר יבור, ינפה את כל המין שיתערב, ואין די במה שממעטו ומעמידו על פחות מרובע. ולפי דבריך יש לשאול, מאיזה טעם חולק רבי יוסי ומצריך לנפות הכל? היא אמרת בישלמה, אם היית אומר שנכונים דבריי ששיעור רובע בכליים הוא כי יותר מרובע תינופת דמי, דומה ליותר מרובע תינופת, ונמצא לפי זה שרובע אסור מעיקר הדין, אם כן באקה מפלגי, מובן במה נחלקו התנאים ומדוע רבי יוסי מחמיר? תנא קמא סבר לא כנסינא נתרא אתו איסורא, אין כונסים אותו להוציא מן התבואה גם את הפחות מרובע המותר משום שיעור רובע האסור, ודי בכך שימעט מהמין האחר ויוציא עד הכמות המותרת. רבי יוסי סבר, כיוון שיש בתבואה כמות האסורה מן הדין, כנסינן, כונסים ונאסר את התבואה עד שיוציא את כל המין האחר, כדי שיזהר ולא יבוא לידי איסור, כדעת רבונה. אלא היא אמרת, אם אתה אומר שרובע לעניין כליים כרובע דמי, דומה הוא לרובע שלעניין תינופת שמעיקר הדין הוא מותר, והסיבה שעליו למעט אינו אלא חומרה בלבד, נשאלת השאלה, מה יבור? למה מוסיף רבי יוסי חומרה נוספת ברובע לנפות את כולו בשעה שמעיקר הדין הוא מותר לגמרי? רצת הגמרא, אכן מעיקר הדין רובע בכליים מותר, וכל שאמרו שעליו למעט הוא רק חומרה. ומכל מקום, אתה מיינו תמה דרבי יוסי, טעמו של רבי יוסי שמצריך בכליים לברור את כל הרובע, משום דמחזיקים מקיים כליים, שבכך שבורר המקצת ומקיים את השאר, נראה הדבר כרוצה בתערובת, וכאילו מקיים הכליים בידיים, שזה דבר שאסור מן התורה. מי שמקיים כליים לוקה על כך, כמו שלמדנו במסכת מועד קטן, דף ב' עמוד ב'. ואם כן, בהכרח שמעיקר הדין, מנפה את כולו. בקשה הגמרא ללשון השנייה שמנפה את הפחות מרובע המותר משום כנס. תשמע בו ושמע ראיה שאין כונסים על המותר משום האסור, ואם כן, בהכרח שמעיקר הדין מנפה את כולו. שנינו במשנה במסכת בבא מציע דף ל"ז עמוד א', שניים שהפקידו אצל אחד מעות, אחד מהם הפקיד מנה 100 זוז, וזה חברו הפקיד אצלו 200 זוז, ולאחר זמן כשבאו ליטול את פיקדונם, זה אומר 200 שלי וזה אומר 200 שלי. כל אחד מהם טוען שהפיקדון של ה-200 הוא שלו. נותן לזה מנה ולזה מנה, שהרי מנה אחד ודאי שייך לכל אחד מהם, והשאר, המנה השלישי המסופק של מי הוא, יהיה מונחת שיבוא אליהו. ואליהו יברר של מי הוא. או עד שיעשו פשרה ביניהם, או עד שיודע אחד מהם. ואין אומרים שיחלקו במנה המסופק, הטעם לכך, או משום שאין אומרים יחלוקו כאשר יש ביניהם אחד שהוא ודאי רמאי, או משום שאין החלוקה יכולה להיות אמת. והרי שאין כונסים את המותר משום האסור. אם כן, מדוע במקח כנסו רבנן משום היותר מרובע שינפה גם את הנותר שפחות מרובע? אבל למאן דאמר שזה מעיקר הדין לא קשה, כי לדעתו טעם הדין כאן לעניין מקח הוא משום שאין אדם מוכל על רובע, אלא על דעת שאין שם יותר מרובע. וטעם זה לא שייך בשניים שיפקידו. אבל למאן דאמר שהוא משום כנס, מדוע לא נקנוס את היתר משום האיסור? תמאה הגמרא לשאלה ועל ההשוואה הזו ושואלת, אחי אשתה? האם ניתן להשוות פיקדון לתינופת? הרי אין דמיון בין שני המקרים. אתם שם במקרה של פיקדון, ודאי מנה למר ומנה למר, ודאי לכל אחד מהם יש מנה, וכיוון שהיתר הוא ודאי לא כנסו בו. מה שאין כן אחר כאן לעניין תינופת, היתר עצמו הוא בספק. כי מי יהיה עם ארדליו כולי ערו וערב? מי יכול לומר בוודאות שלא המוכר ערב את כל התינופת הנמצאת? שאויל ויש כאן תינופת יותר מהמצוי, אז יש רגליים לדבר שהוא ערב. ושם הערב אפילו את הרובע. כיוון שיש ספק על היתר עצמו, כנסו אותו וינפה את כולו. ואף על פי שתינופת הדרובה הוא דבר המצוי, היינו שעל פי רוב היא מצויה, או שמכל מקום במקצת תבואה היא מצויה. אבל יש כאלו שאין מתערב בהם, ושם התבואה זו היא מאותם פירות שלא מתערב בהם, והוא, המוכר, ערב שם את הכל בידיים. רוצה הגמרא להביא ראיה מהסיפה של אותה משנה, לדעה שהוא משום כנס. תשמע בו ושמע ראיה מסייעת לשיטה שהוא כנס, מסיפה של המשנה הזו. נאמר באמר רבי יוסי, אם כן, אם כדברי חכמים, שנותן לזה מנה ולזה מנה, מה יפסיד הרמאי? הלא לעולם לא יודע על האמת שהרי קיבל את שלו. אלא סובר רבי יוסי, הכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, כדי שאף הרמאי יפסיד. ושמה מתוך כך יבוא להודות. הרי לנו שכונסים את המותר, משום מה אסור. ואפילו רבנן מודים בכך שלא נחלקו על רבי יוסי, אלא במקרה שהיתר הוא ודאי. אבל כשהוא ספק, גם הם מודים לרבי יוסי שכונסים. תמאה הגמרא, כיצד הובא הראיה לדעה הזו מכאן? אך ישת? וכי, האם ניתן להשוות בין פיקדון לתינופת? הרי אין דמיון בין שני המקרים. אתם, שם במקרה של שניים שיפקידו, ודאי עיקר המאי. ודאי אחד מהם מרמה, שהרי רק אחד מהם יפקיד 200, ולפיכך סובר רבי יוסי שיש מקום לקנוס את הרמאי כדי שיודע, כאמור לאל. מה שאין כן אחר כאן בעניין תינופת. מי ימר דערו ועריב, מי יכול לומר בוודאות שהמוכר ערב את התינופת? אולי הרע המקרה וכל התינופת, גם מה שיותר מרוב הנתערב מעצמו, וכיוון שאין ודאות, אין קונסים. מורי ורבותיי החי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף צדי גימיל במסכת בבא בטרה, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, המוכר עבד ונמצא גנב, מדוע אין המקח בטל? שאלה שנייה, שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לבלד, מה עם צדדי הספק שמשום כך משלם מחצה? שאלה שלישית, האם בית הצדדים שווים או שאחד מהם מיעוט? ואם כן, מדוע אין פוסקים לפי הצד של הרוב? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, לרב שהולכים אחר הרוב, מדוע לתנקמבה בשור רועה ונמצא שור הרוג בצידו, אין אומרים שהוא הרגו? שאלה חמישית, לשמואל שאין הולכים אחר הרוב, מדוע לרווחה אומרים שבידוע שזה הרגו? והשאלה האחרונה, דף צדי גימל, המוכר לחברו זרוני גינה ולא צמחו, מה דינו לגבי דמי זרע והוצאה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי חפתת בניסן, תשע"ז, ערב ראש חודש אייר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמי הגדולה. הדף צדי גימל, ממסכת בבא בטרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי למד בניסן, א' דראש חודש אייר, תשע"ז, ונלמד הדף צדי ד' ממסכת בבא בטרה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.